טוב, שאלה קודמת, אנחנו נעבור על הדוחות. קודם נעבור כל המספרים. את החישובים עשינו, אני רוצה להראות איך נראים הדוחות. חישובים עשינו. עד זה שמה שעשינו. כן, אבל קודם כל אנחנו נעבור על הדוחות. להכתיב זה טוב, אם לא מבינים מה יש שווה הכתבה, לא מבינים. טוב, אנחנו במאזן קודם כל. נעבור מספר מספר. רוב הדברים לא השתנו בגלל שזה החזקה הדדית. יש דברים שהשתנו. בלי, אתם איתי? בלי, לקחתי מצרפי 20,000 ו-6,000 זה המתן. קודות 1 ו-3. רכוש קבוע, מצרפי ועוד ההפרש המקורי מהטבלה. מוניטין מהטבלה. זכאים, מצרפי. עתודה למס על ההפרש המקורי מהטבלה, ויש לי שני רתמים, פקודות 2 ו-4. עד לפה, החזקה הדדית או לא החזקה הדדית, שום דבר לא השתנה בינתיים. אז איפה השינוי? במאזן בוחן של ב' יש השקעה ב-א' 100,000. אני לא רושם אותה כנכס, אז איפה היא? בכל זאת צריך לרשום אותה. איפה אני רושם אותה? בהון העצמי. יש לכם עוד מניות רגילות, פרמיה, עודפים, מניות באוצר, ראי השקעה ב' א' במאזן הבוחן. כלומר, מבחינת המאזן, אין שום הבדל. חוץ מהמניות באוצר, כאילו מאוחד רגיל. זה מאזן. בדוח רווח והפסד אתם בכלל לא תראו הבדל מבחינת ההצגה, כי מניות באוצר זה סעיף מאזני, הדוח רווח והפסד רגיל, אני אעבור עליו, אבל הוא רגיל לחלוטין. מחירות זה מצרפי פחות ביטול מחזורים. עלות המחיר מצרפי, פקודות 1 ו-3 זה הרתמים, ופקודה 6, ביטול מחזורים. הכנסות אחרות, מה זה מינוס 16,000? לא
דיבידנד.
אתה רואה שהלכתי ולא שווה כלום, זה לא הדיבידנד. מה זה ה-16? הלך ל... מתחיל בפרמיה. למה זה הלך לפרמיה? ביטול מה?
השקעה.
מימוש של ההשקעה איפה? איזה חברה? מי ממש? חברה ב', חשמל רווח הון 20. נכון? אני ביטלתי 80% מזה, לאן זה ילך? לפרמיה, תכף תראו את זה למטה בפרמיה. הנהלה וכלליות, מצרפי פחות פחת הפרש מקורי של הרכוש הקבוע. מיסים על הכנסה, הפרש מקורי ופקודות 2 ו-4 זה רתמים. 7, מה זה 7-4,000? זה המס על הרווח. אז אם אני מסכם עד עכשיו את ההכנסות האחרות 16,000 פקודה 7 ואת המיסים על הכנסה פקודה 7-4,000, סך הכל כמה הקטנתי את הרווח? 12, נכון? חסר לי פה 12,000, תכף תראו אותם, הם לא נעלמו, הם לא יופיעו בדוח רווח והפסד. לאן שמתי אותם? עכשיו בואו נעבור על הדוח המאוחד, על השינויים בהון העצמי, שפה יש את רוב הפערים בין החזקה הדדית להחזקה רגילה. יתרת פתיחה זה רגיל. סימנתי לכם, הראיתי לכם איפה לקחתי את הסכומים, אבל זה רגיל. השורה השנייה, החזקה הדדית של מניות, הרי בשני לראשון ב' קנתה מניות של א' ושילמה 200,000. אחר כך זה הפך רק ל-100, בסוף השנה. בהתחלה היה 200, רשמתי 200, מניות באוצר, זה מקטין את ההון העצמי. רווח השנה רגיל מהדוח על השינוי, מהדוח רווח והפסד, בעלים ומיעוט. דיבידנד שיוחז על ידי חברת הבא, מה זה? זה מה שעשיתם במאוחדים רגיל. חברת הבת הכריזה דיבידנד, החלק שעבר להם לא מעניין, הוא בוטל מול הכנסות מדיבידנד. מה החלק שמשתקף? רק של הזשמה שעון עצמי. זה 12,000, זה למדתם, עשיתם במאוחדים. מה שחדש לכם זה דיבידנד של חברת האם. הדיבידנד של חברת האם היא הכריזה 50,000. כמה ביטלנו לה לפני ההפסקה? 8. 42 נשאר. 40 הלך למעלה בסרטוט שלי, לבעלי המיעוט של החיצוני. ושתיים, מה זה? זה של המיעוט, הוא קיבל את זה?
לא.
עוד לא. תראו מה עשיתי, 42 ירד מהעודפים, כי 42 זה הדיבידנד של חברת האם שיש לו פוטנציאל לצאת לחיצוני. אבל זה לא יצא באמת 42 מהקבוצה, 40 יצא, ו-2000 יצא בעתיד. מתי הוא יצא? קיבל, תיתן להם את הדיבידנד. ולכן מהעודפים הורדתי 42, שזה הדיבידנד שיוכרז, 50 פחות 8, ושתיים, אני נתתי למיעוט. למה? שסך הכל הון עצמי, כמה הוא יגרע וכמה? ב-40. מה זה 40? זה שיצא למעלה באמת. זה שיצא למעלה באמת הוא 40. השתיים הוא פוטנציאל לצאת. אז הבעלים גרעתי מהם 42, 50 פחות 8, ובסך הכל רק 40. 2,000 זה של המיעוט. עכשיו, איך זה מסתדר למה שאתם רוצים שאני אכתיב לכם? אני חוזר על זה עוד פעם. בזשמש רווח והפסד ב-22,760 לקחתי את הרווח של חברה ב' והורדתי ממנו 10,000 שקל. כלומר, זשמש רווח והפסד יותר קטן ב-2,000. 20% כפול ל-10,000, יותר קטן ב-2,000. בזשמש מאזן לא הורדתי 10,000, שמתי את הכל. זה לא יכול להתאזן, חסר לי 2,000 שקל. איפה 2,000 שקל רשומים? כמה? 5, בעון העצמי. כלומר, זשמש רווח והפסד הוא בחסר של 2,000, בזשמש מאזן אין שום חסר, לקחתי את כל האקוויטי של בית רגיל, ואז חסר לי 2,000, 2,000 זה מה שאתם רואים בהתאמה 5. עכשיו, מה התאמה 5 מייצרת לי? ש-42,000 בסך הכל הופך ל-40, כי רק 40 יצא, והמיעוט מקבל את ה-2,000 שלו, הוא מתאזן. זה למעשה 2,000 שדיברנו לפני ההפסקה. וביטול יחסי של החזקה הדדית של מניות, הרי היה 200 בהתחלה, אבל בסוף מכרו 50% מההחזקה הדדית. אתם לבד ראיתם במאזן, כמה המיועד באוצר במאזן?
100.
צריך לבטל 100. מה זה ה-12 בפרמיה? זה הרווח הון שהובן לפרמיה. הרווח הון שהובן לפרמיה. זהו, זה למעשה הסיפור של כל הדוח על השינויים. הדבר החדש פה זה הדיבידנד שיוחז על ידי חברת האם, שהוא לא 50 או 42, פחות 2 שנתן למיעוט, סך הכל יצא 40 בערך. כן, מה אתה מחשב?
אני מגיע לזה, 20 כפול נקודה 8 כפול נקודה 75, יוצא 12.
טוב, נכון.
כן. זו רק נקודה של ה-2,000, אתה אומר שבעצם המיגון, את ה-2,000 האלו, אני כמו שאתה אומר, בעצם הורדת לו, כאילו הוא קיבל, כאילו ירד לו.
במקום לתת לו את זה בזשמש רווח והפסד, אני נותן לו את זה בעון העצמי. זהו,
בפועל
הוא לא קיבל, בפועל הוא לא קיבל, נתתי לו את זה על הנייר, בפועל הוא לא קיבל. אתה יודע את מה הוא קיבל? הוא לא את ה-2,000, הוא קיבל את ה-12.
כן, אבל למה הוא לא קיבל?
כי לא שילמו, זה יכול להיות, אני לא יודע אם נתנו לו את זה או לא נתנו לו את זה, זה מגיע לו, אם נתנו לו את זה תזרימית או לא, זה אני לא יודע. אני מניח שלא, כי לא הספיקו לתת לו את זה. תהיתי, אחרת זה לא היה מתאזן, איך יכול להיות שהזשמש מאזן הוא עם המזומן של הדיבידנד והזשמש רווח והפסד הוא בלי ההכנסות מדיבידנד, זה יכול להתאזן דבר כזה? תחשוב שחברה רשמה חובה מזומן זכות מכירות. אני אבוא לזשמש, במאזן אני אגיד לו אתה חלקך עם המזומן, אבל בדוח רווח והפסד, זשמש רווח והפסד בלי המכירות, זה יתאזן? מה יהיה חסר לך? המכירות, נכון? אותו דבר עם הדיבידנד, לא יכול להיות שאת הכסף אני אתן לו במאזן ואת ההכנסות מדיבידנד אני לא אתן לו, אני נותן לו את זה פה, זה הפתרון. למה זה לא בדוח רווח והפסד? אני לא יכול לחשוב הכנסות מדיבידנד שחברת האם הכריזה בדוח רווח והפסד מאופה. אחרת, כל חברה הייתה עושה הפסקה הדדית ומתחילה לחלק דיבידנדים, נפחת את הרווח שלה. זהו, זה עכשיו אני אכתיב מה שאתם רוצים, העיקר עברנו על כל המספרים, עכשיו תשאלו אם יש שאלות. כן, מה איתך? יש לך שאלות? 2,000, יש לך?
אמרת שאני אכתוב
יקבלו, יקבלו. בינתיים, במאזנים, הוא קיבל את חלקו באקוויטי של בית. שנה הבאה, אם ירצו לחלק לו דיבידנד, אין בעיה, זה יהיה כמו פה דיבידנד שהוא חלק לתת לבת הבא. אני אצפה עכשיו שנה הבאה לראות את ה-2,000. אם יחלקו דיבידנד, תוריד מהרגע המאזנית. אני פתרתי את הבעיה של השנה. מה עשיתי? במקום שזה יהיה פה, הבאתי את זה לפה. וזה זה נגמר. כי בחברה בית יש לה הכנסות מדיבידנד, 10. מגיע לו מזה 2,000, למה לא שמתי לו פה 2,000? אי אפשר. אז לקחתי את זה מפה, נתתי לו את זה פה.
זה
המניות של חברה. זה הדיבידנד של חברה, היא לא יכולה לרשום הכנסות, היא לא באה מחיצון. יש
שם
מניות. חברה,
יכולה
למצוא
את המניות של
חברה לחיצונים?
נכון. מה
יש לנו במקרה הזה? למדנו. עכשיו היה לנו את זה בשאלה הזאת, פרמיה. היא מכרה ב-50% מניות. טוב, אם אין שאלות אני אכתיב את הסוגיה הזאת. כאשר חברה ב' קיבלה את חלקה בדיבידנד של חברה א', היא רשמה את פקודת היומן הבאה. חובה מזומן 10,000, זכות הכנסות מדיבידנד 10,000. חלקו של המיעוט במזומן ובהכנסות מדיבידנד לפי שיעור של 20% הוא 2,000. כאשר חישבנו את זשמש מאזן שיתפנו את המיעוט בחלקו באקוויטי של חברה ב' ולכן את חלקו במזומן הנ"ל בסך של 2,000 הוא קיבל. לעומת זאת, כאשר חישבנו את זשמש רווח והפסד, ניטרלנו מהרווח של חברה ב'. את ההכנסות מדיבידנד בסך של 10,000 ש"ח כך שהמיעוט לא קיבל את חלקו בהכנסות מדיבידנד. לפיכך, התנועה בסעיף הזשמש לא תיסגר מאחר והחישוב של הסעיף התוצאתי לא מתאים לחישוב של הסעיף המאזני והפער ביניהם עומד על 2,000. על מנת לסגור את הפער יש יש לתת למיעוט. בדוח על השינויים בעון העצמי, את חלקו בדיבידן של חברת האם בסך של 2000. הסיבה לדרך הצגה זו שבה אנו לא נותנים לזה שמש את חלקו בהכנסות בדוח רווח והפסד, אלא מגדילים אותו רק בדוח על השינויים בעון העצמי, רק בדוח על השינויים בעון העצמי, היא שההכנסות מדיבידנד לא נובעות מחיצוניים. למעשה, מקורה של ההכנסה הוא בתוך הקבוצה כתוצאה מהדיבידנד שיוכרז על ידי חברה א'. לכן בדוח רווח והפסד מאוחד ההכנסה מדיבידנד לא תירשם לחלוטין, והמיעוט יקבל את חלקו בדוח על השינויים בעון העצמי. עכשיו אני מחלק לכם עוד משהו שלא דיברנו עליו, זאת אותו בתרגיל הבא. תכף נדבר עליו, אני רק מחלק, זה עמוד אחד. ניסים נדחים על אגח להמרה. למה לא לימדנו את זה אז? כי אז לא ידעתם מה זה אגח להמרה, אז עכשיו אני משלים את זה, וכשנבדוק את השאלה הבאה יהיה את זה. וגם בקיץ שנלמד ניסים על הכנסה במיוחד הכנסתי את הסעיף הזה. אבל מראש אני אומר, הסעיף הזה לא מתאים למיסוי בישראל. לא מתאים. כתוב ליד 12 מלמדים, אבל זה לא מתאים לשיטת המיסוי שלה. עכשיו הקדמה, קודם. יש סעיף בפקודת מס הכנסה שקוראים לסעיף 3, לא למדתם אותו כי הוא לא בתוכנית הלימודית. הסעיף הזה מדבר על הכנסה ממחילת חוב. מה זאת אומרת הכנסה ממחילת חוב? אם קניתי מספק, לא שילמתי. ספק פשט רגל, נעלם, מת, לא יודע מה. החוב עומד, 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 אצלי לא משלם אותו. מס הכנסה יכול לבוא ולהגיד לי, תמחק אותו. תעשה חובה ספקים, זכות הכנסות. למה? אתה לא שילמת, תן לי על זה מס. למה אני אתן לך על זה מס? כי את הקניות מהספק דרשת ההוצאה. עכשיו תחזיר לי את זה. זה נקרא מחילת חוב פירותית. מה זאת אומרת פירותית? שהיה פעם הוצאה, קיבלת אותה, עכשיו אתה לא משלם, תחזיר לנו את המס. מה? תקבל, קיבלת הוצאה, תחזיר את המס. עכשיו יש גם מחילת חוב הונית. מה זה מחילת חוב הונית? הוא נתן לי הלוואה, נגיד בלי ריבית, בלי כלום. והייתי צריך להחזיר אותו אחרי שנתיים, אחרי שנתיים הוא נעלם. 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים, לא יודע איפה. מס הכנסה יכול לבוא להגיד, אז כאילו הרווחת, קיבלת הלוואה ואתה לא מחזיר. אבל אני שותף.
רק בבנק ישראל זה
ככה. אני שותף לו? היה לי תיק כזה דווקא. מי ששכר עם ספק מלבנון, והיה יתרה של איזה 4 מיליון שקל, הבן אדם נעלם, כנראה הרגו אותו, אני יודע, חיזבאללה שם. לא באמת, נו, ניסה לברר, כנראה הרגו אותו. שתף פעולה, לא יודע. והחוב עמד, עמד 6 שנים, 4 מיליון שקל. לא משלם, לא משלם, לא משלם. כן, הלכתי לבעל המלנות, לפני שהרואה חשבון בא. רק תגיד לי, מה זה? אומר לי, זה אחד מת, מה אני, לא משלם. אומר, לא יודע למי לשלם בכלל. זהו, חתם, חתמתי אותו על זה, וזהו. וזה
נגמר.
עכשיו הוא צריך למעשה לשתף את מס הכנסה ברווח. זה סעיף 3ב, וההכנסה הפירותית, סעיף 3א. בכל מקרה, אם אתה לא משלם חוב או פירותי, כי קיבלת הוצאה קודם, או אני, מס הכנסה גם שמח להשתתף, יש מחילת חוב, הוא ממסה אותך. השאלה, תמיד החברות מתווכחות, אולי הוא יבוא ואז אני צריך לשלם לו. אז מס הכנסה מדבר על זמן סביר, שנה, שנתיים, 3 שנים, כמה אפשר לחכות? זה בגדול הרעיון. עכשיו, מנגד, בלי קשר למחילת חוב, מס הכנסה בישראל לא ממסה רכיבים הוניים. מה זאת אומרת? אם הנפקתי מניה אחת, קיבלתי 10 שקלים, חובה זומן 10, חובה מניות 1, זכות פרמיה 9. מס הכנסה לא ממסה את זה. כי הוא יכל להגיד לי, תראה, נתת רק 1 ערך נקוב, קיבלת 10, גם אני שותף. בגלל שזה גיוס הון עצמי, הוא אומר, אני לא ממסה הון עצמי. כי הבעלי מניות הביאו את הכסף מהבעל. אותו דבר עם אופציות. אם אתה מנפיק אופציות ומקבל 100,000 שקל, אז היה יכול לבוא מס הכנסה ולהגיד, שמע, זה הכנסה חייבת. למה? כי קיבלת כסף, על מה קיבלת? לא נתת שום תמורה, כי נתת להם אופציה, ואני ממסה את זה כמו פרמיה. בישראל מס הכנסה לא ממסה אופציות. עכשיו, אני לא נכנס לקטע אם זה התחייבות פיננסית או אם זה הון, כי מס הכנסה לא מכיר ב-IFRS. מבחינת מס הכנסה כל האופציות זה הון עצמי, הוא לא ממסה. אבל יש מדינות שכנראה יש 12 מדבר עליהן, הוא קורא לזה אזורי מס, והם מס הכנסה אומר, אם אתה מנפיק אופציה או אג"ח להמרה, המרכיב של האופציה זה כסף בחינם שאתה מקבל. למה? אם זה יפקע, אתה לוקח את זה, לא נותן כלום. ואם זה ימומש, אז אתה הנפקת מניות כנגד האג"ח, ואת האופציה לא החזרת למשקיע, כי אמרת לו זה בתוך החבילה. כלומר, למעשה מבחינתו, מבחינת מס הכנסה, כל האג"ח להמרה או כל האופציה היא התחייבות, היא לא הון. עכשיו הוא מחכה, ברגע שזה פוקע, כמו עם הספק שסיפרתי לכם, פקע התחייבות, לא שילמת אותה. עכשיו אתם תגידו בצדק, מה זה תשלום על ערך הזמן, המשקיע לא מימש, אני, זה הון עצמי אצלי. יש אזורים שמס הכנסה אומר, לא, אתם גבולים על חשבון אופציות. או אופציית המרה של אג"ח, זה התחייבות, זה לא הון. אני מחכה עם ההתחייבות. מתי תחזיר אותה למשקיע? הרי אנחנו אף פעם לא נחזיר אותה. אם זה יפקע, אנחנו נעביר את זה לפרמיה, או נבטל את ההתחייבות. ואם זה ימומש, זה יהפוך להון מניות או פרמיה. אז מס הכנסה אומר, למעשה, מה שקיבלת את הגבולים על חשבון אופציות, אתה לעולם לא תחזיר את זה, זה כמו ספק שעומד לך במאזן ואתה לא תחזיר אותו. עכשיו, הוא מחכה ליום הפקיעה לבוא להגיד לך, אתה קיבלת כסף, לא יחזר. עכשיו, אני מסביר לו, לא, זה רכיב הוני, זה בתוך ההון העצמי, לא ממסים הון. בישראל מקבלים את הטענה הזאת, באמת לא ממסים הון, לא יבואו, יגידו לך, פקיעה, הכנסה חייבת. אבל יש מדינות שאומרות, תשמע, קיבלת אופציה, קיבלת את הגבולים על חשבון אופציה, מה נתת? לא נתת כלום, זה כאילו מחילת חוב. או אם אתה הנפקת כנגד זה מניות, אז כנגד האג"ח הנפקת מניות, האופציה קיבלת בחינם. בקיצור, הוא רוצה להשתתף איתי בתקבולים על חשבון אופציית המרה או בתקבולים על חשבון אופציות, הוא רוצה מס. עכשיו, אנחנו בתקן מדברים רק על האג"ח להמרה. איך מדברים על זה? מבחינת מס הכנסה, כל האג"ח להמרה הוא התחייבות. ובספרים אנחנו מפרידים לאג"ח ולאופציית המרה. עכשיו, מה יקרה אם כל האג"ח הוא התחייבות? אם האופציה תפקח, אז אני לא מזהיר למשקיע את כל התמורה עבור האג"ח להמרה. את האופציה אני לוקח לעצמי, מעביר לפרמיה, אני מזהיר לו רק את האג"ח. אז מס הכנסה אומר זה מחילת חוב. תאר לך, הנפקת האג"ח להמרה תמורת 300,000 שקל. 200 עבור האג"ח, 100 עבור אופציית ההמרה. עוד 5 שנים אתה תזיר לו 200, אתה לא תזיר לו 300, אופציית ההמרה אתה תיקח לפרמיה. מחילת חוב, לא החזרת. ואם יבוא ביום האחרון ויגידו, טוב, תעביר לנו מניות, אז הוא למעשה, על ה-200,000 שקל נתת לו מניות, על האג"ח, על האופציה לא נתת לו כלום, זה מחילת חוב. כלומר, הוא למעשה מהיום הראשון שם עין על האופציית ההמרה. חכה, אם זה פוקע, הוא אומר, לא נתת כלום. אם זה הנפיקו מניות, הוא אומר, את המניות רק מול האג"ח, ואת האופציית המרה קיבלת בחינם. יש 12, מה הוא אומר? הוא אומר שאם יש אג"ח להמרה, שבתוכו יש רכיב הוני כמובן, כי בחשבונאות אנחנו מפרידים, ומס הכנסה רואה ברכיב ההוני התחייבות, יוצא שבסוף הוא ימסה אותך, או שזה יפקע, או שיהיה מימוש, הוא יבוא ויגיד לך, האופציית המרה חייבת במס. אתה צריך להכין ביום הראשון נתודה למס, שאתה עושה פקודת יומן, אל תעשה חובה מזומן, זכות אג"ח נטו, זכות הון עצמי, מקף תגבולים על חשבון האופציית המרה. תעשה חובה מזומן, זכות אג"ח, זכות עתודה למס, פלאג נאמר, תגבולים על חשבון האופציית המרה. עכשיו, העתודה למס הזאת, מה היא משקפת? כשאתה יודע שבעתיד, הוא יבוא אליך או בפקיעה או במימוש, הוא יגיד לך, לא עזרת את האופציה למשקיעים, זה הכנסה חייבת, מחילה חוב. אתה תכין עתודה למס מראש. עכשיו, בסדר, אני לא נגיד שהכנתי עתודה למס, מה עושים איתה? בעתיד, נגיד אחרי שנתיים, נגיד האג"ח להמרה נפדע. כלומר, אופציה פקעה. מה יקרה? אני בספרים לא רושם הכנסה. מה אני עושה? חובה האג"ח, זכות מזומן, נותן לו את הכסף. חובה תגבולים על חשבון אופציית המרה, זכות פרמיה, ממיין. מבחינת מס הכנסה זה לא הפקודות. הפקודות הן חובה האג"ח, זכות מזומן, אין בעיה, עזבת את החוב. חובה תגבולים על חשבון אופציית המרה, לא זכות פרמיה. זכות הכנסות ממחילת חוב. עכשיו מה יקרה? בדוח רווח והפסד חשבונאי אין הכנסה, הרי שמנו את זה בפרמיה, בדוח על השינויים. תעבור לדוח ההתאמה, מה מס הכנסה יבוא, יסתכל על ההון העצמי שלך, יגיד לך מה העברת לפרמיה, יגיד לו את התגבולים. הוא יגיד לי אז בדוח ההתאמה, תוסיף לי הכנסה. ואז הוצאות המיסים השוטפים יגדלו. מיהו על המס התיאורטית, תהיה לי בעיה. אבל אני הכנתי מראש מה? עתודה, נסגור. חובה הוצאות מס שוטף, זכות מס הכנסה לשלם. חובה עתודה, זכות הכנסות מס. כלומר, למעשה, אני ביום הראשון יודע שאני מנפיק אג"ח להמרה, שאופציית ההמרה, בהנחה שאג"ח ייפדה, ובמזומן אופציית ההמרה תהיה הכנסה חייבת. אני בספרים כמו שלמדנו, כותב חובה מזומן, זכות אג"ח, זכות אופציית המרה. אני ביום האחרון שזה נבדע, חובה אג"ח, זכות מזומן, חובה אופציית המרה, זכות פרמיה, אין בעיה. הבעיה היא מבחינת מס הכנסה שאומר לך, אין בעיה, תעשה בספרים את מה שאמרת. רק ביום האחרון, לך לדוח התאמה, קח את את החלק של התגמולים, שים לי אותו הכנסה חייבת, כי לא החזרת את זה למשקיעים. ולכן, למה לי ביום האחרון להגיד, יש לי הפרש קבוע ביני לבין מס הכנסה? בוא נכין מראש עתודה למס. כלומר, הפקודה תהיה חובה מזומן, זכות אג"ח נטו, זכות עתודה למס, פלאג נאמר אופציית המרה. ואז ביום האחרון, אני אעביר את אופציית ההמרה לפרמיה, אין בעיה, אג"ח אני אעביר אותו למזומן וישלם אותו, אין בעיה. אבל בדוח התאמה הוא יוסיף לי הכנסה, יש לי עתודה למס מוכנה. ואז חובה הוצאות מס, זכות מס הכנסה לשלם, משלם לו על המחילת חוב הזאת. חובה עתודה, זכות הכנסות מס, סוגר, אין לי הבדל בביור על המס התיאורטי. ואם האג"ח יומר למניות, מה אנחנו למדנו אם האג"ח מומר למניות? נגיד ביום האחרון. חובה אג"ח, חובה תגבולים על חשבון אופציית המרה, זכות הון מניות, זכות פרמיה. זה בסדר גמור, רק יבוא מס הכנסה, יסתכל על הפקודה הזאת, יגיד לי, מה זה חובה תגבולים על חשבון אופציית המרה? יגיד לו, זה הפך לפרמיה, יגיד לי, לא אדוני, זה חוב, אתה לא החזרת אותו. לך לדוח התאמה, תשלם לי, תשתפסיק לי. אז אם אתה חכם, מי היום הראשון? תחשוב, חובה מזומן, זכות אג"ח, זכות עתודה למס, זכות אופציית המרה. כשיבוא היום האחרון, יש לך עתודה למס מוכנה. תשלם לו יותר מיסים שוטפים, תסגור את העתודה למס. עכשיו, למה זה לא מתאים לישראל כל הסיפור הזה של להכין עתודה ביום הראשון? כי בישראל לא ממסים רכיב הוני. מס הכנסה בישראל, יש לו חוזר מקצועי שאומר, אג"ח להמרה צריך להפריד אותו. יש חוזר מקצועי מה? עוד לפני ה-IFRS, משנת 93, שאומר שאג"ח להמרה הוא אופציה ורכיב של התחייבות. לגבי האופציה כתוב שם מפורש, לא ממוסה, אם אתה הרווחת את זה, כלומר זה פקע, אז לא צריך. ואם זה הפך למניות, אז בכלל אין למה לדבר, נתת מניות. עוד פעם, יש 12 לא מדבר עלינו, מדבר על מדינות שבהן מרכיב האופציה, המרכיב העוני, הוא מבחינת הרשויות המס הוא התחייבות שלא תוחזר לעולם. למה היא לא תוחזר לעולם? כי אם זה פקע, אתה לא מחזיק. ואם אתה מנפיק מניות, זה לא כנגד זה, זה כנגד האג"ח. האופציה בכל מקרה היא הכנסה חייבת. לכן, אתה ביום הראשון תכין עתודה למס ותחכה איתה, שיבוא מס הכנסה, אם הוא יבוא, ויגיד לך, הכנסה חייבת, יש לך עתודה למס מוכנה, תסגור ולא יהיה לך הבדל בביור על המס התיאור. זה בגדול הרעיון. נתנו את זה באחת מהשאלות שאני אפתור לכם, שאלת מועצה. נתנו את הסיפור הזה, נכון שהיו, אחר כך בסוף לא נגדו את זה, כי זה... אנשים לא, לא, אף אחד לא לימד את זה, כי זה לא מתאים לישראל, אין? בישראל לא ממסים רכיב עוני. אז בסדר, אבל בכל מקרה, אם אנחנו כבר פותרים את השאלה, ויש את הסעיף הזה, עצר לדעת אותו, לא מתאים לישראל, אז לא מתאים לישראל. יכתבו לכם בשאלה, שמס הכנסה רואה בכל האג"ח להמרה התחייבות. בכל, גם באופציה וגם באג"ח. עכשיו, מה זה אומר שהוא רואה בכל התחייבות? את האופציה, הרי אתה לא תזהיר למשקיע, בכלל כל. כלומר, זה כמו שסיפרתי לכם שאני חייב למישהו כסף, והוא ברח, לא יודע, לא יכולים לשלם. הלוואה, נתן לי הלוואה, אמרנו, ולא יכול להזהיר לו. למה שם בא מס הכנסה? הוא בא אומר, אני שותף שלך. לא יחזרת, כל הכבוד, בוא נעשה מסיבה, אני מקבל, אתה מקבל, שנינו
הרווחנו.
כל דבר באופציית ההמרה, הוא רואה את זה כהלוואה שלא הוחזרה. ולכן הוא מחכה ליום הפקיעה, אומר, הנה, קיבלת כסף, לא יחזרת, נכון? אני מסביר לו שזה ערך הזמן, הוא אומר, בסדר, ערך הזמן, ערך הזמן. רק אני רוצה חלק, אני גם ערך הזמן. ואם זה, אגב, הומר למניות, אני אומר לו, הנה, אינפקתי מניות, מה אתה רוצה ממני? אני אומר לו, על האג"ח אינפקת מניות. על אופציית ההמרה, למה? נתן לך את זה בחינם, גם אם הוא לא היה ממיר, לא היית מחזיר לו את זה. אז גם אני שותף. זה למעשה הרעיון, זה אזורי מס עכשיו, זה הכל עניין של שיטת מיסוי, ומה המדינה רוצה, אם המדינה רוצה למסות הון עצמי או לא. כדרך אגב, לעניין ה-IFRS, זה הנושא הזה ייפתח, כי תחשבו שהאג"ח להמרה הוא צמוד. אז האופציה היא לא רכיב עוני, איפה היא? בהתחייבויות. יכול להיות שמס הכנסה יכול לבוא היום בישראל אפילו ולהגיד, תראה, כל הזה היה רכיב עוני, אני לא דיברתי, לא ממסים בישראל רכיב עוני. אבל אם זה התחייבות, לא יחזרת אותה, נכון? לא יחזרת אותה, כי היא פקעה. אני גם חלק, אתה רשמת ביום האחרון חובה התחייבות זכות הכנסות מימון, נכון? כי אם האופציה פקעה, אנחנו לא מעבירים להון העצמי, חובה התחייבות זכות הכנסות מימון, שעובי הוגן דרך, לא חייב הרבה סדר, נכון? היום מס הכנסה יכול לבוא בישראל ולהגיד, המרכיב של ההתחייבות חייב במס, פשוט אנחנו לא לומדים אג"ח להמרה צמוד, כי הוציאו לכם את זה מהחומר. אבל אג"ח להמרה צמוד, אמרתי לכם, זה נגזר משובץ. גם הנגזר בהתחייבויות וגם האג"ח בהתחייבויות, אין שום דבר בהון העצמי. ואז בישראל יבוא מס הכנסה ויגיד, תשמע, אם זה היה רכיב עוני, אני לא ממסה. אבל אם זה התחייבות, מחקת אותה לדוח רווח והפסד, כי האופציה אם היא פקעה, היא לא שווה כלום. אני מוחק את ההתחייבות ורושם הכנסות מימון. אני לא יודע אם מס הכנסה בארץ לא ימסה דבר כזה, למה? זה כבר לא הון, זה התחייבות. אבל בחומר שלנו אפשר לתת לכם רק אג"ח להמרה לא צמוד. בישראל לא ימסו את זה, כי המדינה לא רוצה למסות רכיבים עוניים. בסדר? אם יש אזורים שכן, מכינים עתודה למה. זה כל הסיפור. והיא תיסגר ב... כן, מה רצית? שאלות?
אבל אם יש אולי להכנסות מימון...
אתה מדבר שזה צמוד.
כן.
שזה לא צמוד, העברנו לפרמיה.
כן, אבל אני אומר, זה אוטומטית מה שאתה
לוקח. לא, יכול להיות שאתה תבוא ותסביר לו שזה רק בגלל ה-IFRS התחייבות, זה תמיד היה מרכיב עוני. אין לך דיון עם מס הכנסה. אני בא מס הכנסה רואה, ביום האחרון חובה אגב זכות מזומן, חובה התחייבות בגין אופציות, זכות הכנסות. וההכנסות בדוח רווח והפסד. אני בדוח התאמה בא ואומר לו, ההכנסות לא חייבות, אני מוריד אותן. יבוא המפקח, יגיד למה? אני אגיד לו, תשמע, פעם, לפני ה-IFRS, האופציה הייתה בהון העצמי, ואתם לא ממסים רכיבים עוניים. אז מה הוא יכול להגיד לי? פעם, אתה צודק, היום זה התחייבות פיננסית. אתה רשמת את זה הכנסות מימון? אני ממסים. כלומר, פה מס הכנסה צריך לקבל החלטה, אם זה רכיב הון, אני לא ממסים. ולכן גם חברה לא בטוח שכדאי לה להנפיק אג"ח להמרה צמוד, שעוד הרי מס הכנסה עוד יבוא אליה ובאמת ימסה אותה. אתה מבין? יכול היום לבוא ולהגיד, תשמע, אם זה הרכיב עוני, אני לא יודע אם איתה, אבל זה התחייבות, יש לך הכנסות, גם אני שותף.
זה כל עצמי.
חברות יצטרכו לברר עם מס הכנסה טוב מאוד, מה עושים עם ההכנסות מימון, אם ההתחייבות פוקעת. כי אם היא הולכת להון העצמי, אז הוא לא יכול להגיד לי כלום. חובה התחייבות, חובה אגב, חובה ריבית לשלם, זכות הון מניון, זכות פרמי. אבל אם היא פקעה, עכשיו יבוא המפקח, יגיד, אדוני, אתה רשמת הכנסות מימון, מה אתה מבלבל לי במוח? זה הכנסה. זה אני לא מלמד אתכם, כי לא צריך את זה, ואני גם לא בירכתי מס הכנסה מה הם עושים. אבל לגבי רכיבוני, אין מיסוי בישראל. אם אתה מעביר מתקבולים לפרמיה, לא ימסו אותך. יש מדינות שכן, תכין, אתה יודע למס. כן, האם יש עוד שאלות? משה, מה איתך? אתה מסוד מהמחילת חוק?
כן, סליחה.
כן,
סליחה
מאוד. כן, שאלות? כן, בבקשה.
אם, נגיד, זה שאלות רק הדבר,
כמה,
הניסוח של זה יהיה במצב
שמסתכלים
על זה
בתור התחייבות? כן, אני אתן לך את הניסוח. לצורכי מס, כל האגח להמרה מהווה רכיב התחייבותי, ככה הם ניסו את זה. ואז את מבינה שגם האופציה היא התחייבות, ואם היא תפקע, יש לך מחילת חוק. בסדר? ככה הם כתבו, לצורכי מס, כל האגח להמרה מסווה כרכיב התחייבותי. או מס הכנסה לא מכיר בהפרדה בין רכיב הון לרכיב התחייבות, אלא כל האגח להמרה מעבר התחייבות. ואז הם כתבו, באזור המס בו החברה פועלת, כל האגח להמרה הוא התחייבות. ואז יוצא שהאופציה תהיה חייבת במס. כי אם זה הוא כמו שאנחנו עשינו, חלק רכיב הוני, חלק רכיב התחייבותי, רכיב הוני לא ממסים. לא ממסים. אז זה לא צריך להכין עתודה למס. עכשיו, תראה, אני לא יודע אם ישאלו את זה עוד פעם, כי אז אחרי המבחן היה בלגן שלם. אולי, מה, זה חברה, לא אמרתם שזה חברה בחול, ומס הכנסה בארץ לא ממסה, אמרו, טוב, טוב, זה חצי נקודה, נקודה גם ככה, זה היה פקודה אחת, לא צריך. לא נזרוק את זה מהגיליון ניפול. אבל עקרונית, עזבי עכשיו את המבחן, אם את נתקלת בחברה בחול, שיש לה אגח להמרה, ובאותה מדינה אומרים לך שהאגח להמרה הוא כולו התחייבות, אז את צריכה להכין עתודה למס, האופציה תהיה חייבת במס, או ביום הפקיעה או ביום המימוש. כי זה כסף שקיבלת ולא החזרת אותו. זה הרעיון של חלק מהמדינות. אני חושב שמה שעושים בארץ זה נכון, מתי ממסים אופציה? זה טבעוני. עכשיו, מה מס הכנסה היום יעשה לאור ה-IFRS, אני לא יודע. כי פעם, בתקינה ישראלית, כל האופציות, גם אם התוספת מימון צמודה וגם אם היא לא, זה היה רכיב הוני. היום, לפי ה-IFRS, אם התוספת מימון צמודה או יש מנגנון סילוק נטו, זה התחייבות. יכול היום לבוא מס הכנסה לחברה שאופציה של הפקה, הרי מה היא עסקה? חובה התחייבות זכות הכנסות מימון, לא זכות פרמיה, כי זה התחייבות פיננסית. הוא יכול להגיד רק רשם את הכנסות מימון בדוח הלא בסדר, אני ממסה, מה את רוצה ממנו? איך? לא אפרס. אתה רשמת על הכנסות מימון, למה לקלקל לך? איך? הוא לא יודע, הוא לא צריך לדעת, זה בתוך הרווח שלך? בתוך הרווח החשבוני, למה לא? חובה התחייבות זכות הכנסות מימון. אז לא, בדוח רווח והפסד, בדוח רווח והפסד, זה בתוכו? איך? לא, אני מדבר עכשיו על דוח שאני עושה לפי ה-IFRS. צריך לבוא עם דוח מבוקר, מה, אני אעשה דוח לפי ה... אתה הולך עם הדוח המבוקר ומתאם את כל ההפרשים בדוח התאמה. אז רגע, יש הכנסות מימון בדוח הרגיל? המבוקר, יש הכנסות? אתה מגיש אותו, יש הכנסות? למה אתה מתאם אותם? כי אתה לא לפי ה-IFRS, יגיד לך אבל רשמת כבר, מה? לא בטוח שאפשר. כי הדוח המבוקר הוא הדוח לפי ה-IFRS. אתה לא תביא לו דוח אחר, אתה מבין? עכשיו רשמת הכנסות מימון, אתה מסכים איתי? האופציה פקעה זה התחייבות, יש הכנסות מימון? חייב במס. אז אני לא יודע מה מס הכנסה יעשה עם זה, הרי מס הכנסה הודיע שהוא לא מקבל את ה-IFRS. אז הוא צריך להתייחס לזה כרכיב הוני ולא למסות. אבל יש מדינות מראש שאומרות לך, אדוני, לא מעניין אותי, אני ממסה גם רכיבים הוניים, כי זה, אתה לא שלא... לקחת מהמשקיע כסף על האופציה ולא החזרת לו כלום. ולכן במקרים כאלו כתוב ביד 12 שאתה צריך לפתוח עתודה לזה. טוב, ניר זכליסקי מגיע היום ב-4. אז כן, שבוע הבא. שבוע הבא אני עושה עם עתודה למס וסוגר אותה אחר. מה הבעיה? שבוע הבא אני מכתיב את הכל בתוך התרגיל. את לא רוצה לקרוא את זה אל תקריא. מה שהסברתי זה... את פותחת, אם אומרים לך שמס הכנסה רואה בכל האגח להמרה התחייבות, אז הוא ממסה את האופציה. את פותחת עתודה. היא נסגרת או בפקיעה. בשקיעה או במימוש? אני בשאלה של שבוע הבא יש גם קיעה וגם מימוש. אני מראה לכם בקיעה שאני סוגר ובמימוש שאני סוגר. זכות הכנסות מס. זכות הכנסות מס. כי בדוח ההתאמה הוא הוסיף לך הכנסה, יש הוצאות מס שוטף, זכות מס הכנסה לשלם, חובה עתודה זכות הכנסות מס אחד מצטמצם עם השני. הנה, כתבתי חובה עתודה זכות הכנסות מס, אבל מס נדחה. בדוח ההתאמה יש לך מס שוטף, אחד מתקזז עם השני.
Thank you. Thank you.